וביום הראשון אומרים חכמינו הקדושים במסכת שבת, השם יתברך לא אמר לעם ישראל שום דבר משום חולשה דאורחה. מה הפירוש? כיוון זה היה חולשה, אדם בא מהדרך, אז היום הראשון ראש חודש שיוון, השם יתברך לא אמר למשה רבינו שום דבר, מה שיגיד לעם ישראל. היום הזה נקרא בחז"ל עם תואר מאוד מרגש, תואר מאוד מלבב, תואר שזה נוסך המון המון זרימה של המון חיים, המון הנאה של איש יהודי. בית סיוון כינו חז"ל עם התואר הקדוש יום המיוחס. מדוע היום הזה נקרא יום המיוחס? המון טעמים. הטעם שמובא בראשונים, בספרי הראשונים, הסבר מאוד מאוד מרגש. היום הזה, אומרת התורה בפרשת יתרו, אמר השם יתברך למשה רבינו, לך לעם ישראל, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל ואת כל ההמשך, והמילים האלו אתם תהיו לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל שמעו היום הזה את המילים, מי הם עם ישראל? יש בעולם מיליוני 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 גויים, המון עמות אומות העולם. אף אחד לא זכה לכינוי שהשם יתברך האבא שלנו, שהשם יתברך מכנה אותנו בתורה הקדושה עם המילים, בנים אתם לשם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא חוץ בנוסף שהוא ממליך אותנו ואומר אני האבא שלכם ואתם בניי המתוקים והיקרים, אומר לנו אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממילא אומרים הספרים הקדושים הראשונים, כיוון שביום הזה עם ישראל זכו לתואר קדוש כזה, מי אתם? מי הם העם הנבחר? ממלכת כהנים וגוי קדוש זה פירוש הייחוס שלנו, זה ייחוס שאין לאף אומה ולשון, לכן נקרא זה יום המיוחס. הימים האלו, כפי שמובא בספרים הקדושים, הם ימים מאוד מאוד גבוהים. כתוב שהאהבה הגדולה שבימים האלו הקדוש ברוך הוא בעצם רוכש כל רגע, כל דקה, כל יום מהימות השנה, כל שעות מהיום הקדוש ברוך הוא רוכש אהבה גדולה לבנים המתוקים שלו, כמו שהנביא אומר במלאכי, אהבתי אתכם אמר השם. ויש המון פסוקים בתורה שהתורה הקדושה מבטא את הביטוי הגילויי האהבה שהקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי ויהודי, דע לך אני אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא רוצה בטובתם של עם ישראל. עם כל זאת, כמו שיש לכל אבא ואמא, יש לפעמים שעות מסוימים, יש ימים מסוימים, אירועים מסוימים שמרגישים שהבנים, הבנות עושים ומתאמצים מעל ומעבר. אז אף על פי שכל אבא ואמא, הטבע של איש יהודי שאוהב את הבנים שלו, אוהב את הצאצאים שלו, אבל כל אחד יודע שיש שעות מסוימים, אירועים מסוימים, שאז זה פורץ כל גבולות, וכל אבא ואמא אז הלבבות פתוחים, מה שהבן, מה שהבת יבקשו, הם יקבלו בקלות הרבה יותר מכל הזמן. למה? כיוון שאז מתחזק הקשר הגדול בין האב לבן, בין האב לבת, וככה אבא ואמא. ימים האלו אומרים הקדושים, החכמים הקדושים, כיוון שבתאריכים האלו שאנחנו עומדים ראש חודש סיוון, בית סיוון, מחר בסייעתא דשמיא שלושת ימי הגבלה, ואחרי זה חג הגדול של זמן מתן תורתנו, הקדוש ברוך הוא הרי בימים האלו פנה קודם כל לישמעאל, לעשיו, לאומות העולם האחרים, והוא ביקש מהם, שאל אותם, האם אתם רוצים לקבל את התורה? כולם התחילו להתחכם, מה כתוב בתורה? זה כתוב, זה לא בשבילנו. אומה אחרת, זה לא בשבילנו. כולם דחו בבושה גדולה את הקדוש ברוך הוא. מי הם היו היחידים שלא שאלו, לא חקרו, ויענו כל העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, זה כתוב בפרשת יתרו, ואחרי זה בפרשת משפטים כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, התאריך הזה עומד בחרוט עם אותיות של זהב לפני כיסא הכבוד. המילים האלו, ההיסטוריה, עמך זה הקדוש, עמך זה עוד קדומים, איך ששש מאות אלף יהודים למעלה מ-20, חוץ מהבנים והבנות פחות מ-20, חוץ מכל בנות ישראל, שהם היו עקרות הבית, שהם היו, כולם עומדים, ועומדים בהר סיני, וללא שום ציוץ, כולם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. אומרים חכמינו הקדושים, שכל שנה ושנה, שמגיע התאריך הזה, כמה שהקדוש ברוך הוא רוחש ואוהב את העם ישראל, בימים האלו מתחזק הקשר, מתחזק הקשר בלתי יתואר, אהבה גדולה שהקדוש ברוך הוא אומר, יהודים יקרים, בניי ובנותיי היקרים, אני לא שוכח את המעמד ההיסטורי, אני לא שוכח את התאריך הקדוש שאז ביישו אותי בבושות לא רגילים, כל אומה ולשון דחו אותי ואמרו, לא, זה לא בשבילנו. אתם הייתם אלו שכיבדתם אותי. אתם הייתם אלו שלא שאלתם, לא חקרתם, עניתם, כל אשר דיבר השם נעשה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שטחה לפני חיסך וידך. לכן כתוב שבימים האלו, ימים מיוחדים, ימים שהמאות שלהם, המעלה שלהם, מסוגלים בגדולתם, שאף על פי שלפעמים יש דברים שאיש יהודי מבקש מהשם יתברך על איזה נושא שהיא, ולא כל פעם הוא זוכה שהיא, כמובן, הקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו, למה לא כל פעם הוא עונה על המקום, אבל ימים האלו הם מיוחדים במינם, כיוון שהדבר הזה חוזר כל פעם ומתנוהר, כל פעם חוזר ונזכר לפני השם יתברך, מה שעם ישראל עשו אז, והם קיבלו את התורה. ימים האלו מובא בחז"ל, מובא בספרים הקדושים, הם ימים מאוד מאוד מעניינים, שכל איש יהודי שרוצה להתקרב להשם יתברך, יש לו הרבה סייעתא דשמיא יותר מכל השנה. חשבתי מה הנושא שכדאי כאן לדבר. אני יודע שאין לי פה מה להוסיף. אני יודע ברוך השם שכל השנה אתם זוכים לשמוע, לשמוע ולשמוע, וגם ליישם בפועל את מה שאתם שומעים ברוך השם מאלו שממונים על התפקיד הקדוש, התפקיד החינוכי. אני רוצה להתמקד על נקודה אחת, הנקודה שנקרא אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואם הזמן יתאפשר אולי אפנה בסוף על נקודה נוספת, אבל אני רוצה בסייעתא דשמיא שכדאי לשמוע מה שאני הולך עכשיו לומר, מה שאני אומר כתוב בספרים הקדושים, אף דבר אני לא אומר ממני, וזה מילים שאם איש יהודי מסתובב עם המילים האלו, וכמובן הוא מנסה בסייעתא דשמיא, לא רק לזכור, רק גם כן שבא לידי מעשה, כשיעמוד לפניו את מה שמדברים, הוא בסייעתא דשמיא יכול לעבור את העולם הזה באופן לא רגיל, של ממש אופן נהדר ומפליא. יש פסוק, כשדוד המלך עליו השלום, שדרך אגב, בחג השבועות, החג השבועות, זה יום השנה של דוד המלך, הוא נפטר אז. דוד המלך מרגיש שהוא הולך להסתלק מהעולם, הוא קורא לבנו שלמה, והפסוק אומר, ויתרבו ימי דוד למות, ויצב את בנו שלמה למור. הוא אומר לו את הצוואה, מה שהוא מבקש ממנו. יש ספר, אחד מגדוי לרבני ספרד לפני 370 שנה, הספר נקרא בינה לעתים, שני חלקים, אחד מספרי הדרוש הכי פופולריים שיש, הספרים שהקדמונים השתמשו בזה המון, בדרוש ע"ה, דרוש 75, הוא שואל שאלה והתירוץ עוד הרבה הרבה יותר מרגש. אנחנו יודעים כלל בכל הש"ס כולו, כל התנ"ך כולו, איפה שכתוב המילה למור, לדוגמה, וידבר השם אל משה למור, ויקרא השם אל משה למור, המילה למור יש לו את הכוונה, שהשם יתברך אומר למשה רבינו דבר מסוים, הבקשה היא למור, תעביר את המילים מה שאמרתי לך, את הציווי, את המצווה, את המצוות תעשה, מצוות לא תעשה, למור תגיד את זה הלאה לדורות הבאים. שואל הבינה לעתים זצ"ל, שאלה פשוטה עד למאוד, הצבאם, מי שמתבונן בספר מלאכים, את הצבא האישי שדוד המלך מבקש משלמה לבצע כמה וכמה דברים עם אנשים שהטיבו איתו במשך השנים ואילו שלא, זה בעצם דבר שלא נוגע לאף אדם נוסף חוץ מהבן שלמה. אם כן, מדוע הפסוק אומר, ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את בנו שלמה למור. למי הולך כאן המילה למור? למור פירושו כל פעם, תגיד ותעביר את זה הלאה, תמסור את זה לדורות, זה כאן צבא אישי בין דוד לבין המלך החדש, הבן שלו שלמה. מדוע כתוב כאן המילה למור? אומר הבינה לעתים תירוץ כזה מרגש, זה שייך לכל יהודי ויהודי. דוד המלך ברוב צדקותו, ברוב חוכמתו הגדולה, הוא ידע מי זה שלמה המלך. מי זה שלמה המלך אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים רק שחכמינו הקדושים אומרים על הפסוק ויחכם המלך שלמה מכל האדם. אומרים חז"ל ששלמה המלך זכה להבין ולדעת ולשלוט לא רק כאן בעולם הזה, רק גם מלאכים, שרפים, קריות ופני הקודש. כל הסוגי בעלי חיים שנמצאים כאן בעולם או שמופפים באוויר. על כל הדברים בעולם שלמה המלך היה מעל כולם. עד כדי כך שחז"ל הקדושים אומרים במסכת מגילה, כל השירים קודש, אבל שיר השירים קודש קודשים. שלמה המלך, כמה שאנחנו נרצה להתעמק ולהתבונן בקדושתו וצדקותו וחוכמתו, אף פעם לא נצליח להגיע לפסגת המעלה מי הוא היה. אבל די לנו בציטוטים שציטטתי עכשיו מחכמינו הקדושים. דוד המלך ידע שכשהוא חי, שלמה המלך יש לו ראי. הראי שלו היא כל הזמן הוא מתבונן. בן של מי אני? אני הבן של דוד. האבא שלי דוד המלך. אם כן, ההתנהגות שלי מחויבת להיות התנהגות לא רגילה, כי צריך להיות התנהגות שמתאים באמת לבן מלך, כדי שחלילה וחס לא לבייש את האבא. הבינה לעתים מסביר בתוספת ואומר עוד יותר. הוא אומר כשמלך מצווה איזה דבר על אנשי העיר, הוא רוצה איזה דבר מאנשי המדינה שינהגו ככה. אם חלילה וחס בני המשפחה, משפחתו של המלך, יזלזלו בבקשה שהוא הבלך ביקש, אז חלילה וחס כל העיר הולכת רחמנה לצלון לטמיון. למה? כל האנשים יגידו, אם בני המשפחה, בני ובנות המלוכה, מבינים שלא צריכים לשמוע בקול המלך, מדוע אנחנו צריכים להתנהג אחרת מהם? כל פעם מי הם הדוגמה האישי, על מי מתנהגים כל פעם לראות, איך מתנהגים, רואים, בן המלך, בנות המשפחה, בני המלוכה, אנחנו מדברים כמובן עכשיו מלוכה רוחנית, לא של אנשי המלוכה, אלו שבכלל לא מדבר אלינו. אנחנו יודעים שחכמינו הקדושים אומרים במסכת גיטין, מן מלכי רבנן, אצלנו המילה מלך, פירושו רבנים גדולי מגדולי ישראל, צדיקים, מנהיגי מאורי ישראל, מנהיגי האומה, שהם עם הקדושה והתורה, הם המלכים האמיתיים. אם חלילה וחס בני המלוכה מזלזלים ולא מתנהגים בהתאם, זה חלילה וחס עלול לקרוס, שיביא קריסה טוטלי על כל הסביבה כולו. דוד המלך אמר לשלמה, תראה, כל זמן שאני חי, אני יודע כשאני עומד נגדך, ואתה רואה את הדמות החיים שלך, שלי לפניך, ואתה מתבונן כל פעם, אני צריך להיות זהיר במעשיי, צריך להיות זהיר בהתנהגות שלי, כיוון שאני בן של דוד המלך. מה יעשה שלמה כשדוד המלך יעזוב את העולם? כמובן שלמה המלך היה צדיק גדול, אבל חכמינו הקדושים גם מספרים את הניסיונות שכל יהודי יש לו, ובפרט שיש לאנשים גדולים, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה דף נון בייז עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. אז דוד המלך הבין שאם הוא רוצה ששלמה המלך ימשיך במסע הקודש, הוא ימשיך במסע חייו להישאר שלמה, ששיר כל השירים קודש, ושיר השיר שירים קודש קודשים, יש לו עצה אחד. אף על פי כשדוד המלך כבר לא יהיה בעולם, אז הוא אמר לשלמה המלך, תראה שלמה, יש לי עבורך עצה מאוד מאוד פשוטה, תשנן ותדבר לעצמך לא פעם ביום, לא פעמיים, רק הרבה פעמים, תדבר לעצמך ותאמר, שלמה, אתה יודע בן של מי אתה? אתה בן של מלך דוד, אתה בן של דוד המלך. במילא המילים האלו יגרמו, שכל פעם שתאמר את המילים האלו, אני הבן של דוד המלך, אז כל פעולה שתעשה, כל פעולה כלשהי, שתרצה לעשות, לדבר, להתנהג, אז זה עמוד נגדך, זה מתאים עם ההנהגה של האבא דוד, אני חלילה וחס עלול לבייש את האבא עם ההתנהגות הזו, אני עלול חלילה וחס לגרום לו, חלילה וחס ביזיון בשמיים יגידו לדוד, ככה הבן שלך נראה, זה יהיה העצה הפשוטה עד למאוד, שתוכל בסייעתא דשמיא לעבור את העולם הזה, התנהגות רצויה. מסביר הבינה לעתים שהמילה לאמור, הולך על שלמה בעצמו ואומר ככה פשט, ויקרבו ימי דוד למות, דוד המלך מרגיש, הולך למות, הולך להסתלק מהעולם, ויצב, מה הוא מצווה? את בנו שלמה למור, למור הוא אומר, הולך על המילים של אמיל, תגיד לימור, מה תגיד לעצמך? בנוי בן של מי אני? אם אתה תזכור כל הזמן שאתה בן של דוד המלך, אז ממילא ההתנהגות שלך בעזרת השם תהיה 100% ותעבור את החיים בקדושה ותרה כמו שצריך. כדי לסבר את האוזן, להבין יותר את הנקודה, אני רוצה כאן את הפאזל הזה להוסיף סיפור מאוד מרגש. היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו הרבי הראשון מסדיגורה, רב אברהם ינקה מסדיגורה, הוא נפטר כבר לפני יותר מ-150 שנה, 130 שנה. אנחנו יודעים, אתם ודאי יודעים את ההיסטוריה, עם ישראל, איפה שהם נמצאים, הגויים לא יכולים להשלים, כשהם רואים שיהודי קצת מתעלה, קצת יש לו בסייעתא דשמיא משהו, הצדיקים ברוסיה פעלו יומם ולילה, איך להגביר את התורה, איך להגביר את גבולות הקדושה, איך להרבות עוד פעלים כדי שיהודים, בני ובנות ישראל, יוכלו להתנהג כמו שהשם יתברך רוצה. והשלטון הרוסי, הם שמעו, הם היו הרי רחמנא ליצלן, כל אחד יודע, השלטון הכל כך דיקטטורי, השלטון שרחמנא ליצלן, השם ישמרנו, דיכאו ודיכאו והרגו ללא רחמנות, מאות רבבות יהודים. הם אסרו במאסר את הרבי הקדוש רב אברהם יעקב מסדיגורה הראשון. עד כדי כך, היה לו בן שקראו לו רב יצחק, יש בנוספו שנקרא פחד יצחק, כשהבן התחתן, הרשעים ימח שמם לא נתנו רשות לאבא שהמניג לרבבות יהודים להשתתף בשמחת הנשואים. החסידים הבינו, הרגישו שאת הדבר הזה הם לא יכולים בשום אופן להשלים. לא, זאת היום לא תהיה. שהרבי הקדוש לא יוכל להשתתף בפועל בשמחת הנישואין של הבן. הם פעלו וניסו אצל השלטונות, הם דיברו לקיר אטום. הם לא ראו שאם הדרך הטובה לא הולך, הם חפרו. הם עשו מה שעשו, והם הוציאו את הרבי בלפני החופה מהמאסר, שיוכל להשתתף בשמחת הנשואים. התוכנית הייתה שתקף אחרי החופה, או באמצע הנשואים, החתונה, הרבי יחזור לה ולכלא. באמצע הסעודה, כשהציבור, השמחה עלתה על גדותיו, רחמנא ליצלן הגיעה הידיעה של השלטונות נודו, שהרבי הוציא אותו ללא רשות. על זה ברוסיה, רחמנא ליצלן מוות על המקום, בלי משפט, אצלהם היה חיי נפש של האדם, זה בכלל לא היה בכלל שום שווי, שום ערך. מה עושים עכשיו? שני חסידים, שני תלמידים, זה היה מאוחר בלילה, החליטו, הם עולים לאחד הקצינים מאוד מאוד הגבוהים, והעירו אותו, אמרו לו ככה, עכשיו כסף, בכלל לא נושא, מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון, זה לא הנושא, אנחנו זקוקים לעזרתך. הם מספרים לו מה שקורה, אז הוא שואל, מה אתם חושבים, איך אני יכול לעזור? אמרו, יש לנו עצה פשוטה מאוד. כל הבעיה היא, הרב צריך עכשיו לעבור עם העגלה את הגבול. בגבול עומד שוטר. אם השוטר הזה יבקש את הדרכון, יראה את השם, הוא יבין תקף שם הזה, זה שם מבוקש שהוא נמצא במעצר. אז עלול חלילה וחס תקף הדבר להיוודא. אתה תעמוד בגבול, ותגיד לשומר שעכשיו עובר אישיות מאוד מכובדת, ואתה בתור אדם קצין, שאתה גם איש מכובד, אוחז כשבא אישיות חשובה, לא מתאים שקצין זוטר עומד והוא לוקח את הדרכו ממנו. השומר באמת לא ידע מה שהולך כאן. הקצין העיר את אשתו הגויה, ושניהם הולכים לגבול. העגלה מתקרבת, והגויה אומרת לבעלה הקצין, ישבו שם על הקרון, הרבה ושני גבהים. אז היא מצביעה לעבר הרבה והיא אומרת לבעלה, אתה רואה? זה הרבי של היהודים האלה. הגוי שאל את אשתו הגויה, מאין את יודעת? והוא הוסיף להסביר מה השאלה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, להבדיל בין תומה לטהרה, להבדיל בין חול לקודש, אצל הגויים, אצל הכומרים, אצל הנשיאים ידוע, כשהם מופיעים לעם, הם מופיעים לציבור, הם באים עם הספר שלהם, הברית החדשה, ברוסיה, והם קוראים את זה הביבל, או בייבל, ביבל זה פירושו הספר. אז הגוי שאל לגויה, הרי הרבי הולך בלי הביבל, כלומר הוא לא רואה אותו מחזיק ספר, אז מי אומר שזה הרבי? גויה עונה לבעלה ואומר לה, ואומרת לו, הוא צריך את הביבל? הוא הביבל בעצמו! הוא צריך את הספר? אתה לא רואה על הפנים שלו שהוא הספר בעצמו? עוברים את הגבול, הגבאים שמעו את כל השיחה של הגוי והגויה, כשראו שכבר לא נשקפת סכנה לחייהם, אמר אחד הגבאים את הדו שיח של הגוי והגויה לרבי, ואומרים לו שהיא אמרה שהרבי לא צריך את הביבל, הוא הביבל בעצמו, הוא הספר בעצמו. פרץ הרבי מסדיגורה זצ"ל בבכי רב ואמר שעכשיו הוא מבין מאוד מאוד את הפסוק בפרשת שופטים. בפרשת שופטים כתוב שמלך ישראל יש מצווה בתורה וכתב לו משנה תורה והייתה עמו וקרא בוי כל ימי חייו. אז הוא אומר, התורה אומרת והייתה זה לשון נקבה, וקרא בוי זה לשון זכר. למה התורה מדלגת מלשון ללשון? אמר הרבי זצ"ל עם מילים מאוד עם בכי רב, הוא אמר ככה, כשהשם מתברא רוצה שמלך ישראל, שהמלך ישראל הוא אדם לא סטנדרטי, הוא לא שגרתי, הוא גדול בכל הדברים אחר מכל האומה הישראלי, גדול בקדושה, גדול במידות טובות, גדול בחסד, גדול בהתנהגות אצילי, אומרת התורה שמלך ישראל צריך לכתוב לו ספר תורה, לא הכוונה דייקה שיהיה לו ספר תורה סתם, רק הפסוק אומר והייתה עמו, כלומר, הכל מה שכתוב בספר תורה צריך להיות בפנים אצל המלך, וקרא בוי שיוכלו לקרוא ושיסתכלו על הפנים שלו, יוכלו לומר הוא הביבל בעצמו, הוא הספר תורה בעצמו, הוא לא צריך לאחוז את הספר להבדיל כמו כל הגויים. זה נקרא המלכותי האצילי הטבעי, ולא מלכות מעושה או מלכות שזה בעצם רק מבחוץ אבל מבפנים יכול להיות כמו כל אדם. כשהשם מתברך פונה לעם ישראל ואומר להם, בניי היקרים, אני נותן לכם עכשיו את התורה, אתם יודעים מדוע? כי אתם תהיו לי ממלכת כהנים. השם יתברך פונה לבני ובנות ישראל ואומר להם, אתם יודעים מי אתם? אתם לא אומה סטנדרטי, אתם לא סתם אומה ולשון, אתם אצילים, אתם מיוחדים במינם, ממלכת כהנים, ממלכה אנשי אצולה, אנשי מלוכה, שכל פעולה ופעולה לפני שאתם עושים, צריכים לחשוב רק רגע, מי אני? אני בן מלך. מי אני? אני בת מלך. להתנהגות שלי, לפי את הייחוס שאני נושא, את התואר שאני זוכה, בן או בת מלך, האם מתאים ההתנהגות הזו, הפעולה הזאת, הדיבור הזה, זה בכלל לא רלוונטי, זה לא מתאים לממד הממלכתי שיש לי. זה התורה הקדושה אומרת דייקה, לפני קבלת התורה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה כאן, שאלו שיושבים כאן, שאין לי ספק שכל אחד ואחד מכם, מנסים ושואפים עם כל הנשמה, עם כל הלב, באמת להיות מלכותיים בכל המובנים, לא מלכות חיצוני, רק באמת כל כבודה, בת מלך פנימה. דוד המלך אומר לנו את המילים מאוד מעניינים. בת מלך פנימה, אתה רוצה לדעת האם הוא בת מלך? לא לפי החיצוניות שלה יכולים לראות. פנימה, מה הפנימיות שלה בסייעתא דשמיא? הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, ודאי למדתם בתנ"ך את הסיפור, סיפור מאוד עצוב. התקופה כששלמה המלך נפל מהמלוכה, הסיפור עם אש מדי. חז"ל אומרים במילים מאוד מעניינים במסכת סנהדרין פרק ב', שקודם כל שלמה המלך היה מלך על כל העולם. כמו שאמרתי לכם מקודם, לא רק כאן בעולם הזה, הוא שלט, אומרים חז"ל, גם על עליונים. אחרי שאשמדה הפיל אותו, היה המלך רק על ארץ ישראל, החז"ל אומרים לו, מלך אלא על ירושלים, חכמינו הקדושים מדייקים בלשונם הקדוש, ואומרים לבסוף, לא מלך אלא על מקלו, רק על המקל שלו. שואל הגאון רב חיים בריסקר זצ"ל, שאלה מאוד מאוד רחמנא ליצלן מאוד קשה, האם חכמינו הקדושים רוצים חס ושלום כאן לבזות חלילה את שלמה המלך, המלך של עם ישראל, ויחכם המלך שלמה מכל האדם, שמשהו רחמנא ליצלון לא נשאר לו מכל המלוכה רק את המלך? ולמה חכמינו הקדושים מתבטאים עם הביטוי לא מלך אלא על מקלו? למה לא אמרו לא נשאר אלא עם מקלו? אומר רב חיים בריסקר זצ"ל, רעיון קדוש קדוש. אדרבה, חכמינו הקדושים רוצים עם המילים האלה להגדיל, לרומם את כבוד שלמה המלך, לדעת שאנחנו ידעו מי היה שלמה המלך. הוא מסביר ככה, ישנם מלכים, כלומר אצל מלכי אומות העולם, כשהוא מלך במיטבו, כלומר השלטון בידו, המצב הביטחוני, המצב הכספי, הכל דופק כמו שעון, הוא עוד יכול להיות מלך ולשלוט על עצמו. באותו רגע שקורה אצלו משהו, באותו רגע שקורס אצלו משהו, באותו רגע שהוא רואה שהשלטון מתערער וחותרים תחתיו, הוא כבר יורד מהמלוכה, מפילים אותו מהשלטון, לפעמים שומעים את הדברים הכי גרועים, את הכי הכי מצערים, מה שעם האדם הזה שמקודם הוא היה השליט ומלכי אומות העולם פנו אליו וכולם השתחוו אליו, ופה רואים שהוא לא יותר מפיסת נייר, שהוא לא יכול להחזיק מעמד מצער, וזה לא בכלל אותו האדם. זה אצל מלכי אומות העולם, שהמלוכה שלהם לא מלכות פנימי, זה מלכות חיצוני, סממן כלפי האנשים. שלמה המלך רוצים חכמינו הקדושים לבטא, שנדע מה זה נקרא הקדוש הצדיק החכם שלמה. שלמה המלך, אומרים חכמינו הקדושים, היה קודם כל מלך על כל העולם כולו. הוא איבד את המלוכה, נהיה רק בארץ ישראל, אז נחשוב שקרה כאן איתו חלילה וחס, מבחינת ההתנהגות שלו, מבחינת האצילות שלו, מבחינה המלכותית ההתנהגות, מה שמלך צריך להתנהג. אומרים חכמינו הקדושים, הוא ירד מארץ ישראל, לא נשאר ורק בירושלים. אומר רב חיים בריסקר, חכמינו הקדושים רוצים כאן לבטא רגשות מאוד מאוד סוערים. לא מלך אלא על מקלו בלבד. לא כתוב לא נשאר עם הכלו. אפילו כששלמה המלך, כמו שמובא בתנך, וחזל מספרים את זה בעריכות, הוא דפק מדלת לדלת, הוא הלך יחף, לא היה לו גביים, והוא דפק ואמר, אני שלמה, תנו לי לאכול, אז אם הכל עיקו אותו, עד שהוא בא לאיזה בית, שהיה שם איש ואישה, ואמרו, תראה, אנחנו יכולים לתת לך לאכול, אבל אין לנו לצרינו יותר, מהלחם שאנחנו שורים, במים לתרנגולים, אבל שלמה המלך היה אז מאוד רעב, אחרי כמה ימים ללא אוכל, והם היטיבו עם המאכל הזה, שנתנו את זה עם כל הנשמה, עם כל הלב, וכמו שתומבה בחזל, שאחרי זה, כשהשלטון חזר אליו, הוא היטיב איתם באופן לא רגיל. שלמה המלך, אומר רב חיים בריסקר, רוצים חכמינו הקדושים להסביר, לא מלך אלא על מקלו, כשהוא נשאר רק עם המקל, אפילו אז הוא לא איבד חלילה וחס את התואר מלך, ולכן החכמים לא אומרים כאן לא נשאר אלא עם מקלו. לא מלך אלא על מקלוי בלבד, היה לו כאן רק מקל, אבל המלוכה, ההתנהגות האישי של מלכות, של אצילות, של עדינות, לא גינוני מלוכה שהשני רואה, או כששרים ומלכים באים, אז הוא צריך להופיע ביופיו ולהראות חיצוניות, איך שהוא מדבר ואיך שהוא עושה ואיך שהוא אוכל, זה הכל סממנים חיצוניים. שלמה המלך, כשהוא נשאר עם הכלו, אומרים רחמינו הקדושים, לא מלך, הוא נשאר מלך, אפילו כשהמקלו היא בלבד. זה אנחנו מבינים מה נקרא, אתם תהיו לממלכת כהנים. לפעמים אדם מתאים לו מאוד, הוא נמצא עם חברה, מי מדבר אם הוא נמצא עם אנשים יותר מכובדים, מבוגרים ממנו, אז לטבע של האדם, הוא רוצה להופיע, שיגידו עליו, הוא אציל, הוא עדין, הוא מנומס, ואז הוא באמת מנסה עם כל הכוחות להתנהג כמו שצריך. בין רגע כשהציבור מתפזר, הוא יכול להתנפל על צלחת לאכול, רחמנא ליצלן, כמו השם ישמרנו, האדם הכי גרוע. מה קרה? לפני דקה חשבו שאתה מלך ציפור, אתה מלקה כמו ציפור טיפת מים, אתה בקושי נוגע בכף, ולכולם אתה אומר לא חסר לי אוכל? מה קרה שבין רגע שהציבור התבזר אתה מטפל רחמנא ליצלון כמו זולל וסובה? על הפירוש שעה זה לא נקרא מלכות אמיתי, אז זה לא נקרא מלכות אמיתי, אז הוא לא הביבל בעצמו, אז לא יכולים להגיד וקורו בוי כל ימי חייו שהוא הספר בעצמו, הוא לא צריך ללכת עם הספר. שהשם מתברר רעה את ההתנהגות 210 שנה במצרים, המקום הכי גרוע בעולם, כמו שרשי אומר בפרשת בספר ויקרא, ויקרא י"ח פסוק ב', על המילים כמעשה ארץ מצרים לא תעשון, אומרים חז"ל שלא היה מקום גרוע מבחינה רוחני כמו מצרים, ורשי מוסיף, המקום שעם ישראל היו, לא היה כל כך גרוע, הפירוש איפה שהם היו היה גרוע שבגרוע. 210 שנה, והתורה הקדושה מעידה שהטהרה, הניקיון מבחינה רוחני, הקדושה ויראת שמיים ששלט אצל בני ובנות ישראל, היה פשוט לשם ולסיפרס. ולכן התורה הקדושה בפרשת פנחס ובעוד כמה פרשיות, שהתורה אומרת הראובני, השמעוני, כל כתוב אי, ואי בסוף, ויוד ואי בתחלה ואי בסוף, כדי להראות שהקדוש ברוך הוא משרה את השם יוד קי, שבטי יו לישראל עדות, הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל, שהם היו כולם גדורים וטהורים בקדושה וטהרה. לא בכדי אומר המדרש, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, אומר המדרש על המקום, מה פירוש מעם לועז, המצרים לא יכלו לפרגן, 210 שנה נמצאים רבבות מאות אלפי בנות ישראל, ואף אחת מהם לא מוכנה חלילה וחס השם ישמרנו להסתחב, להתחבר עם החברה הגוי, אף אחת מהבנות הקדושות של עם ישראל לא מוכנים חלילה לשנות את הלבוש, את הלשון, את המעשים. הם החליטו, אנחנו צריכים להוציא לז שבנות ישראל הם לא כמו שאומרים עליהם, אלא שחלילה וחס הם לא מתנהגים כמו שבת יהודית צריכה להתנהג. אומר דוד המלך, השם יתברך מעיד, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהם לוהז. השם יתברך מעיד, היה עם, העם המצרי, שרצו להוציא לעז, שחלילה וחס, הבית יעקב, הם מתנהגים לא כמו שצריך. בא השם יתברך ואומר, אני יכול להעיד אחת ויחידה איתה, בפרשת אמור, שהפסוק נוקב בשמה. חוץ ממנה, כל בנות ישראל התנהגו, כמו שבת ישראל צריכה להתנהג. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אם כן, כבר לא פלא הקושה שכתוב בספרים. למה התורה הקדושה מתחילה, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, אמת שבנות ישראל מצוות על המצוות, אבל לימוד התורה זה שייך לבני ישראל. למה הקדוש ברוך הוא חולה כבוד, ומתחיל קודם עם הבית יעקב, כה תאמר לבית יעקב לפני ותגיד לבני ישראל. התירוץ מובא בספרים, ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו יודעים, וזה המציאות שמוכיח את עצמו שנה שנה, יום יום, שעה שעה. רואים, וזה דברים פשוטים וגלויים, אני לא מגלה כאן סודות לאף אחד, דברים מאוד מאוד ברורים וידועים. רואים לפעמים בחור בישיבה, שכל הראשי ישיבות, כל המשגיחים אומרים שגודל בסייעתא דשמיא, אחד מגדולי הדור העתיד, מבחינת התמדה בתורה, מבחינת צמאון לתורה, מקדיש יומם ולילה לתורה, מי מדבר מיראת שמיים, שומעים הוא מתחתן עם הבת של העשיר הגדול הזה, האדם הפופולרי מאוד מאוד, עובר כמה שנים הראש אישי ופוגש את האברך, מה שלומך? ברוך השם, נו, שטייקס דילרנן, תמתלה בלימוד, הוא מתחיל, הוא אומר לו, אני רק חצי יום כבר בכולל, מה אתה עושה שעות אחרים? יצאתי לעבודה, מה קרה? הוא מורט לשרות הראש אישי בן, הרי כולם ניבו עליך שאתה תהיה הגדול, הדור של הדור העתיד. אתה יודע, ראש אישי והבת, אשתי היקרה, בת של השירים, המחשבות שלה, שאיפות שלה, משהו אחר, צריכים להביא, להתאים את הפרנסה כפי שהיא מבינה. לפעמים רואים בחור, לא בכלל בעל כישרוני, את ההבנה בתורה אין לו, אבל יראת שמיים ורצון. הוא מתחתן עם בת שלא קיבלה בהכל 10. לא, בציונים היא הייתה צריכה לפעמים להתבייש להראות את התעודה לחברה שיושבת על ידה. לה יש 7.5. לא, היא לא כל כך כוכב כמו היא והיא. היא התחתנה איתו. עובר כמה שנים שומעים. גודל איזה מוירורו חדש בישראל. גודל איזה רם חדש. שומעים על איזה אברך מסוים הזה. שהוא פשוט יושב יומם ולילה ולומד, ומי שעומד על ידו פשוט מתמוגג בהנאה. וכל אחד מרים גבות עיניו, עוד פעם, מי זה? זה מוישלה? זה ינקלה? הישיבה היה נחשב. נכון, אתה יודע אבל למי הוא זכה להבקים בית? עם בת שבאמת בא בית ספר, בסמינר, היא לא הייתה, לא, לא, היא לא הייתה לא כחבה כמו כולם. אבל הפנימיות, אתם תהיו לממלכת כהנים, באמת הרבה פעמים מוודא ירידת דמעות, למה אני לא זוכת לילה וכולם זוכים לילה וכבוד. הפנימיות שלה בפנים הבית, באבס מלך פנימו, היא המחשבות שלה הייתה, אני אקים בית, אני מוכנה לשאת את העול בעוז ובכבוד שבעלי יוכל ללמוד. זה לא מתמודד בכלל עם כישרונות, והבעל יכול להיות לא בעל, בעל כישרונות מיוחדים, אבל הדחף, התמיכת כבוד שהאישה הצעירה שמקימה בית אומרת, אני בסייעתא דשמיא מוכנה הכל שאתה תוכל לשבת וללמוד. וכתוב שהם יכולים להרגיש אם זה יוצא מלב טהור או זה רק מלאכותי, יכולים להרגיש אם היא אומרת את זה באמת עם כל הרצון, והוא רואה שהיא מתכוונת באמת, אין לה מחשבות, תקנה עכשיו זה וצריכים להשיג את זה וצריכים עכשיו לרכוש את זה או לנסוע שמה ושמה. היא רואה דבר אחד, שהכוונה התורה שלה היא אחת ויחידה, שהבית שלנו יהיה מושתת על יסודות התורה. האם פלא שעובר כמה שנים אחרי החתונה, אז עולם הפוך ראיתי, שרואים כאן שפה גודל בסייעתא דשמיא, אחד מגדולי הדור העתיד, ובסייעתא דשמיא, למי נזקף הזכות הזה? כמו שהתנא רבי עקיבא אמר לתלמידים, שלי ושלכם, שלה היא, אומרת התורה הקדושה כויסוימר, לבית יעקב, הולכים לתת את התורה לעם ישראל, כולם היו אותו דבר, לא היה אני ואתה והוא והוא, כולנו מקבלים את התורה ביחד. הקדוש ברוך הוא אומר אבל, יהיה לכם מבט מאוד רחוק, דעו לכם, אם אתם תראו את הוסגי לבני ישראל, אתם תראו בסייעתא דשמיא אחרי כמה שנים, שיש כאלו אברכים, שמהם גודל תורה, שמהם בסייעתא דשמיא רואים התמדת התורה, זה תלוי בבית יעקב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוכש באמת את הכבוד העיקר לבית יעקב, כיוון כשהבית, הבית יעקב, אילו נושים, כשהיתרו של בית, כשהאם בבית, האם הבנים שמחה, מחליטה, אני באמת לא צריכה לשום דבר, אני רוצה בית של תורה, ועם המצב הכספי, אם המצב עכשיו לא מתאפשר לבקשות שאני רוצה, אני מוכנה הכל עכשיו להניח במגירה, השם יעזור, סוף הכבוד לבוא, נפטר לפני שבועיים בירושלים, אחד מגדוי לישראל, לא עכשיו הזמן לדבר ממנו, כיוון שהזמן יחלה והוא לא יחלה. הצדיק הזו קראו לו רב מאיר ברנסדופר, האבא שלי זצ"ל היה גר בית על בית, אנחנו היינו ילדים קטנים, זה לא שאומרים לפעמים, היום לא יכולים להסביר את זה. לקחתי לפני כמה חודשים את הילדים שלי, בבתי הונגרים מהשערים, אני גר היום בבני ברק, אבל אני יליד דור שביעי מצד האמא של ירושלים. לקחתי את הילדים שיראו מה הפירוש, גרו בבית דלת על דלת. גרו בבתים שעל פי כל כללי הטבע, אין לזה שום הסבר. איך חיו משפחות ברוכות ילדים, כסף לא היה, השירות לא היה, אבל רצון חיים על החיים של הילדים, ראו שמחת חיים וככה להורים, נסתפקו בהכל. רב מאיר ברנסדופר גידל בית של 16 ילדים, בית 4 על 4, לא 4 חדרים, 4 עמוס על 4 עמוס. מי לא זוכר? היהודי הזה הרי עשרות מאות שאלות כל יום. אחד המחזות שאבא שלי זכוינו לבוקר היה אומר לנו, לי ולאחים, לחיות, תסתכלו, האישה שלו תחיה עד 120. צדקנית, כולם אומרים שהיא זאת שבזכותה הוא גדל ככה. אני לא אשכח, זה ראינו שבוע אחרי שבוע. יום שישי, הבעל יושב כל השבוע ולומד תורה. ערב שבת צריכים לעשות שפונג'ה את הדירה הקטנטנה הזו. באמצע השפונג'ה, איזה אישה מוכנה שאז יבואו וילכלכו. אנשים באו בשאלות לשאול, אז הם התביישו, אנחנו ניכנס שרמנית עושה שפונג'ה? אמרו נחכה, והיא אמרה לא לא לא, אם אדם בא בשאלה אסור לתת לו לחכות להיכנס. אז הם התחילו להתנצל, לא מתאים, בסדר, יש את הסמרטוט, את השפונג'ה, עוד פעם נחליט, עוד פעם נייבש, מה יש? במה הוא זכה? מה? האישתו יאי קרס הבייס, הכוי סוימר לבייס יעקוי. וככה יש עשרות דוגמאות. הקדוש ברוך הוא בא בקבול הסתוירה אומר, הכבוד העיקרי אני נותן לבנות יעקב, הבייס יעקוי, אילו נושים, הם יהיו אילו שעל ידם יכול לגדול בני ישראל. עכשיו בחרת בחיים, התוירה אומרת בפרשס כסייצה, ובפרשס כסובוי, וזה נשנש פעם בפרשס כצבים, התורה הקדושה שאומרת, ראי נוסעתי לפונך את החיים וסמובס, את הטוב וסערו. מסיים הפסוק, ובחרת בחיים למען תחיה אתו וזרחו. הקדוש ברוך הוא לא לוקח בחירה מהאדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה, תחליט מה שאתה רוצה. אני יכול להציע לך, דע לך, נכון, הדרך שאני רוצה שתלך, לא כל פעם זה מתחיל עם חיי עושר. מה זכר עם מאיר ברנסדופר בשנים האחרונים שלו? מכל קצווי טייבל רצו לתת לו מיליונים, מיליונים. תבוא לאמריקה לשבוע שבועיים להרבות תורה, להרביץ תורה, לומר שיעורים. בוא לרוסיה, היהודי הזה על כל הנסיעות שנסע, חוץ מהכרטיס לא רצה ליהנות מכתרה של תורה, לא רצה ליהנות עם דולר אחד, וכל הנסעות שהוא נסע, היה הוא אמר את הכרטיס אני לוקח, יהודים רוצים שם, צריכים לבנות עוד דבר שבקדושה, צריכים עוד לדעת איזה דס תורה אני נוסע. תקופה האחרונה היו יהודים שעמדו עם הטפות כאלה, כבוד הרב תיקח, לא היה לו בעיה להיות בן לילה מיליארדר, סוף הכבוד לבוא, בת ישראל, נכון, התקופה הראשונה ייתכן שתבנו את הבית, ואת רואה שהבעל רוצה ללמוד עוד שעה ועוד שעה, אבל הלב הרי קורץ, אני רוצה סוג דבר תכשיט כזה, מגיע, למי השם עשה תכשיטים אם לא לבנות ישראל הצנועות, ודאי מגיע לכם את היופי שבעולם, אבל לפעמים יש מצוי ויש רצוי, ואם בשמיים רואים שבת ישראל שהיא באמת הממלכת כהנים, שעליה יכולים להצביע בלי שתלך עם המחברת, שהיא הביבל בעצמו, שהיא הספר בעצמו, ההתנהגות הממלכתי, האצילות העדינה, לא קשור אם כן רואים אם לא רואים, אומר הריבון שלם תחכי, עתירי בעזרת השם, יבוא יום שהמזל שלך יתרומם, בגרוש כל חוצות ידעו מעט מעבר, ובעזרת השם תתפרנסו ותחיו חיי עושר עם עין, חיי עושר עם א' וכבוד. וזה צריכים בנות ישראל לדעת, עכשיו כשאנחנו עומדים בימים קדושים נשגבים אלו, שכל עם ישראל מייחלים ללילה וליום הקדוש של זמן מתן תורתנו, שאור החיים הקדוש בפרשת יתרו מסביר שכל שנה ושנה כל המערכת השמיים מלאכים שרפים חיוס ויפנה הקודש, והוא מביא זוהר הקדוש שכל הנשמות שהיו ממתן תורה עד היום, כלומר תנאים, אמוראים, רישוינים, אחוינים, גדוי לישראל מכל הדורות, כולם עומדים מחכים ביום הקדוש חג השבועות, עם ישראל שוב יהיו אלו שיכריזו בממת כולם, ריבונו של עולם, החג הזה מתרומם שוב, זה נזכר שוב, אנחנו צועקים, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, ובשמיים קורה באותו רגע, כזה שמחה, הקדוש ברוך הוא שמח שיש לו אומה בישראל, יש לעם קדוש שהם שוב מצביעים ומכריזים, אנחנו מוכנים לקבל את התורה, אנחנו יכולים להיות אלו שיזכו לעשות את הנחת רוח הזו, ואתם בתור בייס יעקב יבדרו לכם, עם ישראל מחכה עליכם, אתם יכולים להיות אלו בסייעתא דשמיא, שאתם תהיו בסייעתא דשמיא אלו שהפסוק אומר אם הבנים שמחה, אתם יכולים להיות אלו שבסייעתא דשמיא, איזה הנאה, איזה הנאה היא כשבת ישראל הולכת ברחוב וניגשת אל האישה אחרת ואומרת, את האימא של האברך הצדיק הזה, את האימא של הבחור הזה שכל הציבור מדברים, שאת מדבר, נכון, היא אומרת בנוות חן, את האימא של הבת הזו שכל רואה ומעידים עליה שהעדינות, כן, נכון, במזכית, במזכית לכאלה ילדים, במזכית בשמיים יודעים למה היא זכתה, היא ויתרה על הרבה הרבה תנוגים, היא ויתרה על הרבה הרבה דברים שלכאורה הטבע של אדם שהוא היה רוצה את הדבר הזה, אבל היא אמרה אני רוצה להיות ממלכת סקויאנים, אני רוצה להיות גוי קדוש, אני רוצה להיות ויצב אז בנוי שלוים אלי מוהר, אני משננת לעצמי מי אני הבת מלך, בת מלכו של הקדוש ברוך הוא, אני הבת של המלך הגדול והנשגב, אני רוצה להיות לא מלאך אלא על מקלו. לפעמים רואים מה פירוש חז"ל אומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, גמרא במסכת בבא מציע, בני עניים הם תצא תורה, עד רבה, הסברה הייתה אומרת, בני עשירים, שאבא יכול לפרגן עוד אברך ללמוד עם הילד שיעורים נוספים, עוד איזה רב שיקדיש שעה עם הבן וילמוד איתו רע, בני עניים שאבא צריך לחסוך מפת לחמו, כאן הנקודה, בני עניים, הם היו עניים אבל הם נשארו ממלכתיים, הם לא בשביל זה חלילה וחס שינוי, סנטימטר אחד חלילה מהדרך שהם צריכים להתנהג, אך סוף הכבוד לבוא מהם תצא תורה. בנות ישראל, דעו לכם, עם ישראל עומדים, לא הזמן עכשיו לדבר, הזמן כל אחד יודע בעולם כולו שורר מצב, אם נדבר מבחינה רחמנה ליצון הגשמי, שבשנה האחרונה מאות מאות יהודים איבדו פשוט, אין לנו מושג מה שהם איבדו. מי מדבר רחמנה ליצלון השם משמרנו מבחינה בריאותית, מה שעולה רחמנה ליצלון בבתי חולים, לא הזמן לדבר עכשיו מדברים ששוברים את הלב. מי מדבר מבעיות אחרים שרחמנה ליצלון, מאות מאות יהודים מסתובבים עם הרבה הרבה כאבים ומאוד מועקות כבודית בלב. אנחנו יודעים, אין לנו עצה אחרת, שהשם מתברא רואה, שהעם הקדוש שלו, ואני מדגיש בפרט בנות ישראל, שאתם הדור העתיד שמאתכם יכול בסייעת דשמיא לצאת, הדורות העתידים שהם יכהנו פאר בהיכלי הישיבות, בקריות הרבניות להיות מוירי אירוע עזרו שישיבס משגיחים צדיקים גדולי לישראל. אין לכם מושג עם כל פעולה שבת ישראל עושה, ועד רבה, מתי שזה קשה, מתי שהיא צריכה לעשות פעולה של נגד הטבע או הסביבה, היא צריכה להתמודד, אבל היא אומרת, מחליטה בליבה, בס מלך פנימו, רק השם יזבוח יודע מה קורה אצלי פנים בלב, אני לא תהיה ממלכתי נגד החברה או נגד זאת, אני רוצה להיות ממלך סקויאנים, אני רוצה להיות הביבל בעצמו. אז בסייעת דשמיא, אין לכם מושג מה שאתם יכולים לזכות להוריד ולבטל, שיהיה בבחינת אבינו מלכנו, תרא רוי הגזר דיננו, מפני שבכל פעולה שכל יהודי עושה, ובפרט בת ישראל, שרואים שהקדוש ברוך הוא חלק את הכבוד של אתם תהילי ממלכת כהנים, כוי סוימר לבית יעקב, איזה שמחה הייתה כשעם ישראל יצאו ממצרים, והבת קול אמרה, בייס יעקב מיהם לא יז, העם הרשע המצרי רצתה להוציא לז על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מעיד היו לא תהיה, חס ושלום, בנות ישראל כולם התנהגו לממלכת ולתפארת כמו שבת ישראל צריכה להתנהג, הממלכת כהנים וגוי קדוש. תשתדלו, עם ישראל זקוקים לעזרה גדולה, עם ישראל זקוקים להרבה הרבה ישועות מכל המישורים, מבחינה רוחני ומבחינה גשמית, וכל מה שאיש יהודי עושה, ובפרט בת ישראל, שהיא תדע שביכולתה בסייעתא דשמיא להכריע את הכף לכף זכות. ביקשנו בליל פסח, כל עם ישראל גמרו את הסדר, כל בית יהודי משתדל בליל הסדר להיות ממלכתי, להתנהג כבני מלכים, במה מסיימים את הסדר? שומעים חסל סידור פסח, מבקשים, כן נזכה לעשוי סוי, בכל בית שרים לשנה הבאה בירושלים הבנייה, איך היה כשעיר הקודש ירושלים הייתה עומדת, והבית המקדש היה עומד, מה קרה בחג השבועות, רבבות 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 יהודים באו, עלו לרגל, עוד חמש ימים בא החג הקדוש הזה, בואו אנחנו יחד, ונפתח את לבבינו, ונבקש מאת הקודש ברוך הוא, רבוינו של עולם, השם מדבר, אנחנו מוכנים לעשות מה שאתה מבקש בתורה, אנחנו נשמע בקול אוירנו מוירנו, אנחנו נשתדל ליישם בפועל מה שהציווי על בת ישראל, אבינו אברך אמן, שלח לנו כבר משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה כל פה, בוודאי אתם בסייעתא דשמיא יכולים לפעול שבסייעתא דשמיא לזרז את הגאולה, השם יעזור שנזכה בסייעתא דשמיא לקבל את החג מתוך מוח, מתוך ראש, באמת עם השגות גבוהות, שנזכה בסייעתא דשמיא לקבל את התורה בשמחה וטוב לבב. כתוב בתורה הקדושה פרשת יתרו שבמשת מתן תורה בכל העם רואים את הקולות, מביא רש"י משם חז"ל שבשת מתן תורה כל החולים, כל הבלמומים התרפו, אלו שרחמנא ליצלון לא ראו, לא שמעו, לא דיברו, ועל כל דבר יש פסוק, רואים זה לומדים שמי שלא ראה עד עכשיו התחיל לראות, אלו שהיו אילמים, אומר התורה, אמרו כל אשר דיבר השם התחילו לדבר, הם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, כל החולים התרפו, כתוב בספרים הקדושים שכל חג השבועות מתחדש את אותו דבר, לא מבחינה רוחנית גרידה, כלומר לא מבחינה רוחנית לבד שמתרומם ויורד בעולם הזה סייעתא דשמיא לקבלת התורה, גם כל הדברים הגשמים, כלומר כל החולים התרפאו, שבחג השבועות הוא זמן מסוגל ומוכשר שכל מי שצריך רפואה וישועה יתרפא. השם יעזור שהמילים האלו שחזל דורשים לנו ומלמדים אותנו יתקיים בפועל, שכל יהודי ויהודי יהיה בריא וחזק, שבסייעתא דשמיא כל יהודי יזכה יחד עם כל המשפחה לאוי רחיום ממשנוי שחיים, לאוי דייניב ומסייב ודשיין ורענן עם עיר, שבכל בית ישראל הקדוש ברוך הוא יעשה שישמע שם קולות של ששון ושמחה, שיהיה בסייעתא דשמיא ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון ואנחה, שהשם יתברך ירפא את כל שבורי ליקי לב, שכל אלו שצריכים ישועה בכל דבר שהוא, שהקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם, אם מבחינת רוח, אם מבחינת גוף, אם מבחינת נפש, שנזכה כולנו החג השבועות הזה לעלות לירושלים מעיר הקודש ולחגוג את החג הקדוש יחד עם משיח צדקנו, אומן ואומן.